שלום לכם, תודה שאתם איתנו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבום בן משה.
שלום.
היום אנחנו רוצים לדבר על הציונות, הציונות אז והיום, מאיפה היא התחילה, לאן היא הולכת היום ומה העתיד שלה. תהיו איתנו, טל, בואי תפתחי בבקשה.
כן, האמת שזה מאוד רלוונטי לימינו. אנחנו ככה מבררים את מדינת ישראל של ימינו. מדינת ישראל חוגגת 70 שנה וכולנו עסוקים באמת בלאן הגענו ולאן אנחנו הולכים. וחשבתי שזה מאוד מעניין באמת לברר איך התחילה המדינה, שהתחילה באמת עם הרצל ואחרים שיזמו את החזון של מדינת היהודים, עוד באירופה של סוף המאה ה-19. ובאמת מה שמעניין לראות זה שאומנם שהיו הרבה מאוד זרמים וכל מיני גישות, מי שבסופו של דבר הוביל את החזון הזה, זה היה התנועה המשכילה החילונית, שבסופו של דבר גם פה בארץ רצה לתת איזושהי אלטרנטיבה ליהדות הגלותית המנוונת באיזשהו מובן, שלא הצליחה להביא את העם היהודי לאיזשהו מצב חדש, לאיזושהי תקווה או עתיד חדש. ובאמת נוצדה כאן מדינה חילונית, צברית, שלוקחת את הדברים לידיים שלה ובונה מדינה בצורה מאוד מאוד חומרית, מעשית ונחרצת. ואנחנו רוצים להבין את התהליך הזה שקרה. מהי נקודת המפנה בעיניים שלך שאפשרה ככה לעם היהודי פתאום להצמיח את תנועת הציונות ולעשות מהפך כל כך גדול בחיים שלו?
היה זמן קשה מאוד לכל היהודים, והייתי אומר בכל העולם. זה עוד לפני פרוץ העלייה הגדולה לאמריקה, מתחילת המאה ה-20. באמת, משפט בלפור.
דרייפוס, סליחה.
זה, אני כבר חושב קדימה על משהו. משפט דרייפוס, ופוגרומים ברוסיה, ולחץ בפולניה, ובכל המזרח אירופה. מצב של היהודים היה מאוד מאוד לחוץ. הם הרגישו איום בכל מקום. אף אחד לא רצה אותם. החזיקו אותם ממש בגלל הכסף, אבל ממש חיים היו מאוד אומללים. ולכן אחרי שהתפרץ המשפט, דרייפוס, אז זה היה מקום שהיה אפשר שיצמח תנועה ציונית. והרצל כמו עיתונאי וכמו פוליטיקאי גם כן במשהו, גם משפטן, בסך הכל הוא הבין שכאן יש מקום לייסד תנועה, ולא רק תנועה, אלא עם חזון להקים מדינה. כי סך הכל בארץ ישראל, כן, לא היה אז שום דבר, הייתה שליטה זרה. היו אנגלים, טורקים, ככה זה מי שהיה. ולכן עם חזון של עם ישראל שבכל זאת לחזור פעם לארץ ישראל, אמנם שהוא לא הבין שום דבר ביהדות, זה גם כן בעצם עזר לו, כי אם היה מבין את זה, אז לא היה אולי מתפרץ לבנות את התנועה הזאת הציונית, כי היה מבין שזה לגמרי לגמרי נגד החזון הדתי, שמשיח צריך לבוא ולקחת אותנו לארץ ישראל וכו' וכו'. לכן כל היהדות הדתית הייתה רק נמצאת באיזה המתנה, בוא נגיד. כן? והוא לא ידע על זה כל כך, לא היה נכלל מזה. ואומנם כשעיתונאי ודאי שהיה שומע, אבל לא יותר מזה, זה לא חי את זה. ולכן הוא חשב שכאן יש מקום, באמת יש צורך גדול קודם כל ליהודים לקבל את המקום שלהם, כן? וזה אוגנדה, וזה מדגסקר, וזה ארץ ישראל, ובכלל היו הרבה דעות והרבה תוכניות, אבל מה שכן היה מעניין, שתנועה החילונית של היהודים החילונים, היא קמה והיא התחילה לעבוד עד שהעלייה הראשונה לארץ ישראל, עלייה השנייה, והתחילו כבר כך. הוא כאילו פתח את הדרך, דלת. לכן, באמת, הוא אפשר להגיד אף המדינה.
למה בעצם אמרת שהקבוצות הדתיות, מכל מיני סיבות של צריך לחכות למשיח, וכל מיני סיבות דתיות לא ראו שזה נכון, שהציונות היא דבר נכון?
יהדות, כמו שהיא נכונה להיום, היא לא דוחפת את האדם להתפתחות חומרית. אם יהודים מקבלים מה שהם צריכים לקבל, כדי לחיות, הם חיים ולא דואגים לפריחה, להתפתחות. לכן ודאי שהם לא היו ממהרים לבוא לכאן ולבנות מדינה, כמו שבכל השנים היה אפשר בכל זאת איכשהו להגיע לכאן.
היו כאן גם קבוצות דתיות, היישוב הישן.
כן, אבל זה...
אבל מעט מאוד.
מעט מאוד. ולכן, לא, בכלל, היהדות העצמה היא לא דוחפת את האדם לבנייה, לשגשוג. אלה בין אומות העולם, למצוא שם להיות רופא, להיות עורך דין, להיות מוזיקאי טוב או משהו, שזה בין הגויים להיות משהו שאתה מצליח ומרוויח וכן הלאה. אבל לבנות, להיבנות כמדינה, כחברה חדשה, יהדות, אנחנו רואים את זה גם היום. אם נגיד לפני 10 שנים, לחלק החרדי שבישראל לא היו מעבירים מספיק כספים, אז הם היו משתתפים בכל מיני עבודות. וכשבכנסת האחרון התחילו להעביר להם מספיק כספים, הם יצאו משוק העבודה. הם חזרו למקומות שלהם. התארגנו שוב בישיבות, בכוללים, בכל מיני מקומות, וכבר ממש בשלושת רבעי האנשים שהיו עסוקים בעבודה מחלק הדתי חרדי בישראל, היום זה לא נמצא.
זאת אומרת,
זה דוגמה שהיהדות עצמה היא בנויה בצורה כזאת, שאם אדם קם בבוקר, הולך ללמוד, הולך לשבת בכולל, אחרי ישיבה הוא כבר רגיל לזה וכן הלאה, כך מתגלגל לחיים שלו. אם הוא מקבל על זה כיסוי, לא צריך יותר.
אז כביכול, יש משהו מאוד חיובי בזה שהיה מגמה של חילוניות ואיזושהי התקללות ברוח התקופה, הלאומיות פרחה אז בכל מיני מקומות, וזה נתן איזושהי דחיפה בעצם לעם היהודי לעשות איזשהו צעד מעשי לקראת העתיד שלו.
כן.
וגם קראתי מקובלים כמו הרב קוק, שמאוד תמך בציונות, ואפילו קרא לה...
כן, היה זרם הציוני, דתי ציוני. זה כן. משהו אחר.
כן, שראו בזה בעצם איזושהי התפתחות חיובית, שגם הדורות המבוגרים צריכים ללמוד לקבל אותה ולהעריך אותה.
כן.
אז בכל זאת, מה שקרה בסופו של דבר זה שבאמת מי שהקים את המדינה זה אותם קבוצות חילוניות, ובאיזשהו מקום הייתה איזושהי סלידה מאותה יהדות גלותית שתיארת אותה, שהיא כאילו קופאת על השמרים ולא מתקדמת. אני גם גדלתי מאוד על האתוס הזה הציוני ש... של השומר הצעיר והקיבוצים וכל זה, והיה ממש מרחק, יצרו מרחק בין האדם לאותם שורשים גלותיים, כי באמת כמו שאת אומר, היהודי נתפס כחלש, כשלא פועל בשביל לשנות את המציאות, אפילו קורבן.
זה שם, בגלות.
כן, וזה נתפס כמשהו מאוד חלש ושלילי, באתוס הציוני החדש שהתפתח.
כן.
עד ימינו למעשה הרבה אנשים ככה מרגישים, כי זאת המדינה שקמה כאן, אז... איך אתה רואה את זה? מה ההשלכות של הקרע הזה שנהיה בין הישן לחדש?
בין מה? איך היו בגלות?
היהודי החדש, הציוני, שבנה את המדינה, לבין היהודי הישן, הגלותי, הדתי, הלמדן. הפסיבי.
טוב, לא, שם זה לא דתי ולמדן. נגיד שמרוסיה היו מגיעים אנשים, אז הם היו מגיעים כבר, אי אפשר להגיד שהם היו ממש דתיים וחרדים. הם היו יחסית יהודים מודרניים, שרצו פשוט לברוח מהלחץ שהם היו מרגישים שם, מפוגרומים, מכל מיני צרות, וזה ממש מה שמביא אותם לכאן. קודם כל זה אנטישמיות.
כן.
זה צריכים להבין. גם אני בזמני שהייתי ברוסיה, הרגשתי דווקא את זה, ובגלל זה הגעתי. לא היה לוחץ עליי שום דבר. אני הייתי מסודר בצורה חומרית טוב מאוד. אבל זה שאתה לא שווה לאחרים, זה משאיר אותך בסופו של דבר בצורה כזאת שאין לך ברירה, שאתה יוצא. זהו. אפילו שהכל טוב ובטוח ואין מה בעצם, אין פחד ואין כלום. אבל ההרגשה שאתה סוג בית היא מאוד מאוד לוחצת, מחייבת להתפטר ממנה. יש אנשים שהם מוכנים לוותר על זה, ויש כאלה שלא, נו, זה תמיד חשבון.
כן, באמת, ממה שקראתי, כל העליות הראשונות היו תמיד בתגובה לאיזה שהם פוגרומים ברוסיה, בכל מיני מקומות, אחרי כזאת התקפה מאוד גדולה, הייתה הגל של עלייה לישראל, אבל מכל הקבוצות שעלו, ובאמת היו הרבה מאוד קבוצות מגוונות, וזה אני לא ידעתי, יחסית אותה קבוצה אידיאולוגית, חילונית, מרקסיסטית, סוציאליסטית, הייתה מיעוט בתוך כל הקבוצות האלה שעלו לארץ, ודווקא המיעוט הזה, אבל תפס מקום מאוד
משמעותי. כי הם היו אידיאולוגים גדולים.
כן.
קודם כל. דבר אחד. דבר שני, איך הם עלו בכל זאת מרוסיה. ויהודים מרוסיה, הם היו מאוד נחרצים.
כן.
ולכן זה כך היה. אבל שוב, אחרי שהם בנו את הקיבוצים ומושבות למיניהם, האידיאולוגיה לא הייתה ברורה, החינוך לא היה ברור, ומה שהיה מספיק לעבוד שיצאו מהלחץ שהיה בגלות ורצו כאן לבנות משהו ההפך מהגלות, והיו מוכנים להילחם עבור זה, בנים כבר לא הרגישו את זה, הם נולדו כבר במצב אחר לגמרי. ולכן לא הרגישו את עצמם שהם חייבים להשקיע ולבנות כאן למרות כל הקושי וכן הלאה. ולכן התחילו להתפזר, התחילו לבנות כל מיני מערכות כאן במדינה, איך להרוויח זה על זה ולהצליח זה על זה. ואז התחילו כאלו דברים, סולל בונה, רכבת ישראל, בנקים, כל מיני דברים האלה, שלקחו דוגמה לא מקיבוצים, אלה למה שיש בארצות המערב.
כן, אידיאולוגיות סוציאליסטיות, קומוניסטיות וכולי שהגיעו ממקומות.
זה הכל הלך, והתחיל התקופה של קפיטליזם.
כן.
ולמרות שזה היה בצורה כמו שאצל יהודים תמיד, לא לכאן ולא לכאן, ולכן זה היה באמת קשה. זה הרס את זה. האידיאולוגיה הרסה את קפיטליזם, קפיטליזם הרס את האידיאולוגיה. וזה מה שאנחנו חיים אפילו עד היום הזה במקצת.
האם לדעתך היו חייבים להרוס את הדמות הישנה של היהודי כדי לבנות משהו חדש?
לא, זה אפשר לעשות רק על ידי האידיאולוגיה החדשה. שאם אנחנו באים לארץ ישראל, עם ישראל מתקיים, במיוחד בארץ ישראל, רק בתנאי ואהבת רעך כמוך. בלי זה אנחנו לא יכולים להיות כאן. אנחנו היינו פעם, מלפני 2000 שנה, קיימים כאן בזמני בית המקדש, כן? מבניית בית המקדש הראשון, עד סוף בית המקדש השני, היינו חיים באהבת אחים. וזו הייתה האידיאולוגיה שלנו. רק על זה היה דאגה. כשהתחיל להרוס את העניין הזה, יחס איש לרעהו, הטוב כאחים, אז המדינה התחילה, אז גם כן, כן? התחילה כבר להתקרב לסיומה, עד שבית המקדש, שהוא סמל של האיכות, האחדות, הוא נחרף. ולכן, זה מה שאנחנו היינו צריכים לעשות. ולזה המקובלים קראו לזה וציפו לזה, שכך צריכים לעשות. אבל מצד אחד, המקובלים היו שייכים ליהדות הדתית, חרדית, ולכן היו ידיים כבולות מצד אחד. מצד שני, מפני שהיו בכל זאת הם חרדים, דתיים, אז הם לא היו יכולים להיות בקשר כל כך פתוח עם המגזר החילוני. ולכן, אמנם שאנחנו רואים כרב קוק, בעל הסולם, ועוד ועוד סביבם הרבה אנשים, גם כן פילוסופים, גם אנשי תקשורת, אמנם שהם היו מבינים שבלי זה אי אפשר, אבל הם היו כולם בצורה כזאת שלא יוכלו לקחת את העקרונות האלה, לעשות מהם אידיאולוגיה חדשה, שיטה חדשה, חינוך חדש, ולהביא את זה לעם.
מתוך המסורת.
כן, ולהביא לעם כמערכת החינוך החדשה, שקודם כל אנחנו צריכים לבנות את הבני אדם, ולא מהר לתת להם איזשהו כלים אחרים. אם אנחנו לא מצליחים בקשר בינינו, סופו של דבר להיארס. ואומנם שיחידים מהם היו מבינים את זה, אנחנו רואים את זה לפי הכתבים שלהם, אבל מכל מיני סיבות זה לא יצא לפועל, ולכן כל החלום הציוני הוא לא התקיים, כי לא היה לו רקע בריא. מה זה ציונות? מה זה לחזור לציון? מה זה ארץ ציון? מה זה ירושלים? זה הכל מדובר על האחדות, על החיבור, לא פרשו את זה נכון, לא דיברו לעם, לא הגדירו את זה לעם, לא לתלמידים, בתי ספר וצעירים ובצבא ובכל מקום. שזה היה חייב להיות דאגה הכי גדולה. אחרי דאגת הביטחון, דאגת הליכוד העם, או אפילו עוד לפני זה. ולכן אנחנו נמצאים במקום שאנחנו עזבנו את הציונות, כי לא היה לו רקע הנכון, יסוד הנכון, ואהבת לך כמוך. מה זה ציונות? לחיות בציון, אז אני אחיה באמריקה. כן? להיות יהודי, אז אני אחיה באירופה, בכל מקום אחר. וכן הלאה. זאת אומרת, להיות יהודי, אז להיות דתי, אז אני דתי. שזה בכלל לא שייך לציונות ולא שייך למדינה. אלא ההפך, יש שנאה לציונות ושנאה למדינה. ואז יוצא שאנחנו נמצאים במצב ראו כזה.
לא מספיק הכיוון של להיות ציוני, בוא נאמר, אם אנחנו נמצאים באותה תקופה טרם היווסדה של המדינה, להיות ציוני זה לכוון אותי ואת העם שלי לשוב לכאן ולהקים כאן את מדינת היהודים. זאת אומרת, להקים בית יהודי לעם, להקים בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, זו הגדרת הציונות כפי שאני מבין אותה. היא לא מספקת, היא שוללת את האפשרויות שתיארת, ללכת לגור בארצות הברית או להיות יהודי דתי בפולין.
זה סתם אתה המצאת איזה עיקרון שאתה אומר כך, רע לנו בין אומות העולם, אז אנחנו נבוא לכאן, יהיה לנו טוב. זהו, אין לך יסוד אחר. אין יסוד אחר, כי בשביל מה? לכל העמים שבעולם, יש להם קרבה טבעית, שהם הגיעו לאיזה משפחות, שהם היו נוסדות את האומה הזאת. כן? ויש להם את זה בהיסטוריה. אצלנו אין. אנחנו מהבבל, שאנחנו תוצאה מהמון העמים הקטנים וחמולות למיניהם, שהיו ממלאים את הבבל, ואמר אברהם אבינו שהוא משך אליו אנשים, הוא אומר, מי אלי השם אליי? ואהבת לך כמוך, על כל פשעים תכסה אהבה. הוא סיפר להם סיבת המשבר שבבבל אז היה, ושיציאה ממנו זה רק החיבור ועד ואהבת לך כמוך. זאת אומרת, אנחנו העם שקיים אך ורק על פני, או לפי, או על היסוד של אהבת הזולת. אחרת אין לנו קשר בינינו.
איך זה קשור לבית לאומי בארץ ישראל, או לא קשור?
כי אם אנחנו לא בונים את התשתית הזאת, שאנחנו צריכים לאהוב איש את רעהו, וקודם כל אנחנו דואגים לאהבה, לחיבור בינינו, ואז אנחנו נקראים עם ישראל, כן? אז אנחנו נצליח.
אבל בשביל לאהוב את איש את רעהו לא צריכים להקים בית לאומי בארץ ישראל. יכולת ברוסיה לאהוב איש את רעהו, ואני בתימן לאהוב איש את רעהו, והיא בשוויץ או לא יודע איפה לאהוב איש את רעהו. כשמדברים על הציונות, אומרים, אוקיי, בואו נאסוף את כולם, נבוא למקום שהוא יהיה שלנו,
כן.
ושם סבבה, יהיה לנו מקום, תדבר שם, תחנך לאהבה, להכל.
אנחנו נזרקנו מארץ ישראל, בגלל שהגענו מאהבת אחים לשנת חינם.
בחורבן הבית.
בחורבן הבית.
כן, הוא מסמל את ההתפרקות הזו.
כן, אוקיי. אנחנו רוצים לחזור לארץ ישראל, אנחנו צריכים לחזור משנת אחים לאהבת אחים. זה חוק. רוצים או לא רוצים, אבל זה כבר לפנינו.
אתה חושב שהמוטיב הזה של יחסים בין אנשים, שהם יתקרבו למקום של ואהבת לרעך כמוך, הוא אמור להיות בהגדרת הציונות, ביסודה?
ביסודה של הציונות, משפט הראשון. עד היום הזה זה הורס אותנו ולא נותן לנו לבנות ממש עם ומדינה.
מה הורס?
תחייה, אי אכפתיות, אנחנו אחים לצרה, מפני שיש סביבנו סונים, כמו שהיה בכל מקום שבעולם. אבל ברגע שסונים האלו מתרחקים, אנחנו כבר לא צריכים את אף אחד לשני. בעל הסולם מדמה את זה לאגוזים שבשק, שהשק סוגר את האגוזים, אז הם נמצאים בשק, אבל הם מרושרשים שם ולא רוצים להיות יחד. ברגע שאתה פותח שק, כולם בורחים.
אז אם אני אנסה כאילו, אני בכלל לא יודע אם זאת הגדרה, ככה אני מרגיש את ההגדרה הזאת, שהגדרת הציונות הייתה ביסודה להקים בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, תוסיף לי, מה אני עוד פה צריך להוסיף, שהיה הופך את זה לחזון מושלם?
על בסיס של האומה, שהתייסדה מאברהם אבינו וחיה כאומה עד חורבן בית המקדש השני, בתנאי ואהבת רעך כמוך.
אז בוא תשלים אותי, להקים בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל.
זה נקרא שקודם כל צריכים לתת לעם הזה חינוך ואהבת לרעך כמוך, שזה היסוד שלו. בלי זה אין עם ישראל, כי אנחנו לא עם. אנחנו אוסף של עמים הקטנים שהיו בבבל, ועד היום הזה, אם אני יכול להסתדר בלי שני, אני עוזב אותו, אין לי אליו שום רגש, שום נחיצות, כלום. בשביל מה? ואנחנו רואים שאנחנו מפוזרים בכל העולם, וכמה אנשים בישראל שאם תיתן להם יכולת לברוח מכאן, הם יברחו. מי יישאר כאן? כן.
כשקראתי קצת על החזון של הציונות, בין היתר דיברו על הקמה של חברת מופת במדינת ישראל, על אחדות עם ישראל, על לבנות מדינה לאור חזון הנביאים. זאת אומרת, היו לה יעדים מאוד מאוד יפים וגבוהים.
איפה שמעת את זה?
גם בכתבי הרצל, אם תקרא קצת על מה אנשים רצו, כן. כשהם דמיינו את המדינה העתידית, היו להם כן מחשבות כאלה, אבל משום מה שום דבר מהדברים האלה לא...
אני לא שמעתי שהיו מדברים על ואהבת רעך כמוך, שזה העיקר, שזה היסוד של יהדות.
אוקיי, אולי זה היה חסר, אבל כן דיברו על חברת מופת.
אם זה חסר, כל היתר לא שווה. כי זה היסוד. לפי חוכמת הקבלה, אנחנו חייבים קודם כל בזה. אם אנחנו בונים על זה כבר עם ואומה ומדינה, זה יתקיים. אחרת לא.
אז איפה באמת היה פער פה בהבנה, בתפיסה, מה היה חסר בציונות שגרם לה לא לבנות את המדינה שבאמת...
הציונות הייתה, בוא נבוא לארץ ישראל וכאן נחיה. אתה בקיבוץ אחד, אני בקיבוץ שני, הוא מרכיב דן, והוא אגד, והוא רכבת ישראל, והוא שלול בונה, וככה זה כל אחד פותח עסק משלו וחיים. כמו שהיינו חיים שם, חיים כאן.
כן. זהו. והסיבה שהחזון היפה של הרצל ושל אחרים לא התממש.
לא, הרצל גם כן, מה הוא רצה, מה הוא ידע. הוא יודע רק דבר אחד, שצריכים אנחנו לתת מקום ליהודים, שיחיו טוב, שיברחו מהאנטישמיות.
נכון, הוא רצה פתרון לבעיית האנטישמיות, ואגב אנחנו רואים שזה לא נתן פתרון לבעיה.
בטח שלא, אנחנו חייבים עוד לעולם, לא רק לעצמנו, שאנחנו יכולים כביכול להקים מדינה מוצלחת, ככה בגרשיים מוצלחת. אבל גם כן העולם לא מפסיק לסנות אותנו, כי אנחנו חייבים גם כן לעולם להביא אותה שיטה של ואהבת רעך כמוך, כדוגמה, להיות אור לגויים, ולהביא להם את השיטה הזאת. כי בלי זה העולם גם היום, שהוא מגיע כבר למצב שהוא נעשה עגול, אינטגרלי, לא יכול להתקיים.
הזמן שלנו נגמר, אני רוצה להגיד משפט אחד שהוא התובנה שאיתה אני יוצא, תגיד לי אם הבנתי את התפיסה שלך. אתה אומר, בלי חינוך ליחסים של ואהבת לרעך כמוך, אין לציונות עתיד.
אין לעם ישראל עתיד. עוד יותר.
הרב לייטמן.
ואין לעולם עתיד.
עד כדי כך.
כן.
אנחנו נחזור אליך עם תוכניות נוספות. תודה רבה, תודה טל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, כל טוב, להתראות.